כאשר מתבוננים באסון הגדול שקרה בכרמל, הדבר מביא אותנו לחשוב מה זה בא לומר לנו. כששומעים ש42 יצירי כפיו של בורא עולם נשרפו, מאות בתים גם הם נשרפו על כל תחולתם, למעלה מ5 מיליון עצים נשרפו, שחלקם הגדול כבר לא יכולים יותר לצמוח, צריך לעקור את מה שיש ולנטוע עצים חדשים, כי עץ אורן שנשרף קשה מאוד, בלתי אפשרי לשקם אותו, צריך לשתול עצים חדשים. כל זה מביא אותנו בין היתר לדברי הגמרא במסכת בבא קמא, שהגמרא דורשת את הפסוק כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או קמה, שלם ישלם המבהיר את הבערה. אומרת על כך הגמרא במסכת בבא קמא, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבערה שהבערתי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הדלקתי את האש, אני צריך לשלם על זה. שנאמר, ממשיכה הגמרא, אני אומר בורא עולם, הצעתי אש בציון, שנאמר ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. בורא עולם אומר לנו שהוא לוקח אחריות על האש שהוא הצית, שהוא יבהיר, והוא ישלם על האש, שנאמר כי באש הציתה, הקדוש ברוך הוא הצית ירושלים באש, ובאש בורא עולם עתיד לבנותה. מה שעלינו להבין כאן בדברי חז"ל, מדוע כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא לחזור ולבנות את מה שהוא שרף דווקא באש. אנחנו מחכים הרי דורות דורות לגאולה, מצידנו שהבניין יהיה מאבנים, שהבניין יהיה מעצים. אומר בורא עולם, לא, אני שרפתי ואני הולך לבנות באש, הדלקתי את האש ואני הולך לבנות עם אש. למה לקדוש ברוך הוא כל כך חשוב שהבניין אחרי השריפה יהיה עם אש? ההסבר הוא, ולפני ההסבר, כששריפה כזאת קרתה והשחיתה ושרפה ופגעה כל כך בכרמל, כרמל זה לא רק מקום בצפונה של ארץ ישראל. הנביא ירמיהו קורא לכל ארץ ישראל ארץ הכרמל. הפסוק אומר, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול מפריה. זאת אומרת, כשקורה כזה אסון כשקרה כזה אסון בקרמל, פירוש הדבר זה קרה בכל ארץ ישראל. זה נגע בכל מקום בארץ ישראל, זה הזיז את כל ארץ ישראל מקצה לקצה. ודאי גם מחוץ לארץ ישראל. אז כשבורא העולם אומר לנו שאת מה שהוא הבעיר באש, הוא עתיד לבנות על ידי אש, למה דווקא אש? אש המיוחד שבא זה כמה דברים. א', שלמה המלך מלמד אותנו במשלי, אש לא אמרה הון. אש לא צריכה הרבה. אש אומרת, גפרור אחד, אם מישהו יודע להדליק אותי טוב, אני יכולה לשרוף את כל העיר. את הכל. הכמות היא לא משמעותית ביחס לאש. גפור אחד יכול להבעיר את הכל. עוד דבר מיוחד באש, אש תמיד עולה למעלה. למרות שיש כוח משיכה שמושך כל דבר למטה, האש מטבעה תמיד עולה למעלה. וגם העצים מטבעם גדלים כלפי מעלה. עצים ואש גדלים כלפי מעלה. כמובן, גם אנחנו סומכים כלפי מעלה. אש, עוד דבר מיוחד יש בה, שכל דבר שהאש שורפת, היא יוצרת אפר, אשס, אפר. אפר לא מתחבר. לוקחים אפר, מערבבים אותו עם מים, זה לא נדבק. מצד שני לוקחים חול ים, חול ים ביד, אז בדרך כלל החול ככה גרגירי החול יוצאים לנו בין האצבעות, אבל כשמרטיבים את זה עם מים זה נהפך להיות גוש אחד. אפר לא מתחבר לכלום. כשהקדוש ברוך הוא שורף, פירוש הדבר מה שנוצר זה מצב של התפוררות, שהכל מתפורר. זוהי אש שמפוררת. אבל יש גם אש אחרת, אש שמחברת. כל מי שעוסק בכסף, בזהב, בתכשיטים, ביעלומים, יודע שלידי אש אפשר לעשות תכשיט יפה, לעצב אותו כמו שרוצים. לכן כל העוסקים במלאכת הזהב והכסף והיהלומים הם נקראים צורפים. הם מצרפים את הכסף ואת הזהב ביחד ונוצר תכשיט, שרשרת, טבעת ושאר התכשיטים. כשבורא עולם אומר לנו שהוא שרף את השריפה, אני הצעתי אש בציון, אש שמפוררת, אני עתיד לבנותה באש, אש שמחברת. מה זאת אומרת? מה הכוונה? מלמדים אותנו חז"ל בכתבי הגר"א, במקומות אחרים, לבורא עולם ישנם פה בעולם שלושה שליחים שעושים לו את העבודה: אש, רוח ומים. אנחנו מכירים אותם טוב, את השליחים האלה, מדור המבול, שהשליח של המים שטף את הכל, בדור אנשי סדום שהשליח של האש שרף את הכל, בדור בוני מגדל בבל, דור הפלגה, הרוח פזרה את כולם, הפיצה אותם על פני כל הארץ. לפעמים בורא עולם משתמש בכל השליחים, לפעמים בחלק מהשליחים, אבל אלה הם השליחים שלו. נוצר מצב שתקופה ארוכה לא יורד גשם, וכל העצים מתייבשים ומתייבשים, ואז באה האש ומתחילה להדליק, להבעיר, והרוח סוחרת את האש ממקום למקום. אז הנה לנו האש, הרוח והמים, שהם פועלים בצורה כזאת שהם גם לא יורדים, זה גם דרך פעולה של מים. אז כל הכוחות האלה מתחברים ביחד, ואסון נורא כזה קרה. השליחים האלו בורא עולם נתן אותם גם לנו בפה. כשאנחנו מדברים, מהפה יוצא הבל. עומדים ברחוב ביום קר מאוד, מדברים עם מישהו ברחוב, אפשר לראות, יוצא חום מהפה. מהפה גם יוצא רוח, ומהפה יוצא גם רוק, שזה מבטא את המים. אז בעצם כל השליחים האלו נמצאים בפה שלנו, ואנחנו עם השליחים האלה יכולים לבנות עולמות, וחס וחלילה להפך, כמו ששלמה מלמד אותנו, מוות וחיים ביד הלשון. לנו אין עסק בנסתרות, נסתרים דרכי השם, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרככם דרכי, אומר לנו בורא עולם. אבל מצד שני אנחנו מחויבים למה שמלמד אותנו שלמה המלך במקום נוסף, והחי ייקח אל ליבו. אנחנו צריכים לקחת אל ליבנו משהו מהאסון הגדול הזה שקרה. הרי ודאי הדברים מדברים אלינו. כשבורא עולם ברא את האדם, הוא ברא אותו יחידי. ולמה בורא עולם ברא את האדם יחידי? כדי שהאדם ידע, יאמר, ירגיש, בשבילי נברא העולם. בשבילי נברא העולם, פירוש הדבר, זה לא מגיע לי. בשבילי נברא העולם, שאם קורה משהו בעולם, זה בשבילי, זה בא ללמד אותי משהו, זה בא לעורר אותי. אז מה זה בא לעורר אותנו? אז כמובן אפשר להתעורר בכיוונים שונים, אבל ודאי שאחד הדברים שאסון כזה גדול בא לעורר, הנה הכוחות האלו של הרוח, של האש, של ירידת הגשם, שפועלים ביחד. נורא מה שקרה. אז אנחנו נשתמש בכוחות האלו שיש לנו אותם גם בצורה הנכונה. עץ זה המראה, המירר של האדם. כשבורא עולם ברא את האדם, הוא ברא אותו בצלם אלוקים. אומרים חז"ל, צלם בגימטריה עץ. נבראנו כעץ. וכשקורה כזה אסון, כל כך הרבה בני אדם מקפחים את חייהם ונשרפים, בתים נשרפים, מיליוני עצים נמחקים, אז אותו עץ שזה המראה שלנו, פתאום זה לא רק שזה נמצא, פירוש הדבר עלינו להסתכל על עצמנו, כי האדם עץ השדה, ולחיות באופן כזה שבו משתדלים לראות כל אחד את מעלת חברינו ולא את חסרונם. להשתמש בכוח האדיר שנקרא כוח מדבר, שזה אותם אותיות של מדבר. על ידי דיבור אפשר להפוך מדבר ליישוב. דיבור נכון, ועל ידי דיבור לא נכון, חס וחלילה להפך, יישוב למדבר. כוח הדיבור הזה שיש לו עוצמה אדירה, להשתמש בו בצורה הנכונה. מה אומרת במסכת ברכות? מיום שחרב את המקדש, קיר של ברזל מבדיל בין ישראל לאביהם שבשמיים. כמובן, גם ממילא בינינו לבין עצמנו, מה ראו חז"ל לומר דווקא קיר של ברזל? יום שחרב בית המקדש, מה שמבדיל בינינו לבין בורא עולם, בינינו לבין עצמנו, זה קיר. מה זה משנה ממה הקיר? יש קיר שמבדיל. לא, לא, קיר של ברזל. ודווקא. ולמה? כי כאשר יוצרים חמימות מצד אחד של הקיר, גם מי שנמצא בצד השני ולא רואה, מרגיש את החמימות. ולאט לאט החום מתגבר, והברזל נמס, נמס. ואז מגלים שקרובים אחד לשני. קרובים אחד לשני. היום יותר מתמיד, שאנחנו נראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, זה בעצם הופך אותנו לגוי אחד בארץ. וכשאנחנו אחד, אף אחד לא יכול עלינו. כמה מדהים שבהפטרה של פרשת ויגש, הפטרה של מיד לאחר כיבוי האש, מה נאמר בהפטרה? ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו לאפרים, עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו. ומה לעשות? וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. לקחת שני עצים, לכתוב עליהם ליהודה, ליוסף, לאפרים, לחבר אותם. ואז מה? והיה כי אמרו אליך בני עמך לאמור, אלו תגיד לנו מה אלה לך, מה זה? תסביר להם, דבר עליהם. הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו, את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו לאחד בידי. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידיך לעיניהם, ודבר עליהם, כה אמר השם, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים, אשר הלכו שם וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל. ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. לקחת את העצים, לחבר אותם. והעצים שאותם צריך לחבר זה אנחנו, כי האדם עץ השדה. כשיש את החיבור הזה, אז יש את האפשרות לראות איך אפר נהפך לאפר, והכל צומח מחדש. אברהם אבינו, שהוא עמודו של עולם, אומר על עצמו, מי הוא? מה הוא אומר על עצמו? ואנוכי אפר ואפר. עם ישראל לדורותיו, רחמנא ליצלן, אנחנו מנוסים בהרבה הרבה אפר, הרבה הרבה אפר. אבל כל האפר הזה שאומות העולם חשבו, זהו, אפר זה חסר חשיבות. כל האפר מחובר לאפר, וביחד תהיה צמיחה חדשה. צמיחה חדשה. כמה שיותר אנחנו נשתמש בכוחות האלו שיש בפה שלנו, אש, רוח, מים, בצורה הנכונה, בצורה המחממת, המקרבת, זה יחזיר בחזרה את האור של כל הדורות. כמה שיותר נבין, הרי הלכה היא כבית הלל, מסיימים את ימי החנוכה שמונה נרות. ולמה? כי יש הרבה סוגים של אש. חז"ל אומרים, יש אש שחורה ויש אש לבנה, אש ירוקה, אש אדומה. כל אש יש את הייחוד שלה. כל אחד בדרך שלו מרבה כבוד שמיים. כל אחד מטפס להר מהכיוון שלו. כשמגיעים לפסגה כולם נפגשים. כשנחבר את כל הדברים האלו ביחד, אז נזכה ויתקיים בנו במהרה, ואני אהיה לחומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. היסוד הזה מקופל בין היתר בפרשת יוסף ואחיו. כשאנחנו מתבוננים בקטע הראשון שלפנינו, בשיא המתח, חוזרים למצרים עם בנימין והגביע, ולא יודעים מה הולך להיות עכשיו. היו בטוחים, הנה, כל ה-11 בנים חוזרים הביתה, הביאו את בנימין, השליט שחרר את שמעון, ופתאום נופל עליהם סיפור עם גביע. נאמר בקטע הראשון, ויבוא יהודה ואחיו בית היוסף, הוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה. ואומר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר? מה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר, יוסף עונה להם, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. שיא המתח. עכשיו מצפים לראות מה האחים יענו ליוסף, השליט. אומרת התורה, ההמשך בשבוע הבא, בפרשה הבאה, הפסקה. מוזר. למה התורה משאירה אותנו במתח? זה הרי לא סיפור מתח. מה עוצרים באמצע? אי אפשר היה להמשיך עוד קצת את הפרשה, והיגש אליו יהודה, יוסף מתוודה לאחים. הפרשה נגמרת, פרשה חדשה, נוסעים לספר לאבא, לבשר לו, וכולם יגיעו. בשיא המתח עוצרים. ההמשך בשבוע הבא. למה? זוהי שאלתנו הראשונה. מה ראתה התורה לעצור באמצע המתח? בסיפור של יוסף ואחיו. דבר נוסף. יוסף, מה הוא שומע? מה אומר לו יהודה? מה נאמר לאדוני? מה נדבר? מה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. בעברית, או ההיגיון היה מחייב, שיהיה כתוב בדיוק להפך. בדיוק להפך. הננו עבדים לאדוני, אשר נמצא הגביע בידו, וגם אנחנו. זאת אומרת, היו צריכים להגיד לו, אנחנו את בנימין לא משאירים לבד. אנחנו, הוא עבד, אנחנו עבדים. אז למה הם אמרו בדיוק הפוך? אנחנו נהיה עבדים, וגם אשר נמצא הגביע בידו. למה זה נאמר הפוך? זוהי שאלה נוספת. שאלה שלישית, תחילת הפרשה, פסוק י"ח, ויגש אליו יהודה ואמר בי אדוני, דבר נעבדך דבר באוזני אדוני, על יחר אפך בעבדך מחמוך כפרו. שואלים הראשונים והאחרונים, מה זה ויגש אליו יהודה? מאיפה הוא בא? הוא היה שם, הוא כבר דיבר איתי. אומר אור החיים הקדוש בקטע השני, צריך לדעת למה הוא צריך לומר ויגש. אחר שקרוב אליו היה, הוא מדבר עם מועד אתה, וצריך לדעת שאתה כתוב. מה זה ויגש? הוא היה שם. עונה אור החיים הקדוש, אכן שאתה כתוב הוא כדבר ידוע, כי מנהג המלכים ישבו לפניהם גדולי המלכות בשריהם ויועציהם, והיה אם בא איש על דבר משפט או דבר מעט המלך, לא יעמוד בהפסק בין המלך ושריו היושבים ראשונה במלכות. וחוץ לעיגול יעמוד, ושם ידבר. כמו כן, היה מדבר יהודה עד עתה. ואחר כך והיגש אליו, פירוש שנכנס לפנים ממחיצתו, ועמד בין המלך ובין השרים, כדי שלא ישמעו דבריו זולת המלך. זאת אומרת, אומר לנו החיים הקדוש פשוט, המלך יושב, לפניו יושבים השרים, היועצים, יושבי ראשונה במלכות, ומי שבא למלך עומד רחוק יותר ומדבר עם המלך. אז יהודה, מהמקום שהוא עמד רחוק, מתקרב עד למלך. כך מסביר אור החיים הקדוש. והדברים צריכים ביאור. מה פתאום שיוסף ייתן לו להתקרב אליו? יוסף כל הזמן שומר על דיסטנס. יוסף כל הזמן מתחזר אליהם. מרגלים אתם. פתאום הוא ייתן לו להתקרב עד אליו? נשמע לא ברור, מוזר. למה שהוא יעשה את זה? נראה בהמשך מה הכוונה. אבל דברי אור החיים הקדוש צריכים ביאור. רש"י, מעניין, פרשת וארא, מסביר לנו ויגש, יש כל מיני סוגים של גישה. יש גישה למלחמה ויגש יואב, יש גישה לתפילה ויגש אליהו, ויש גישה לפיוס ויגש אליו יהודה. מה זה ויגש אליו יהודה? לפייס אותו. לדבר איתו דברי שלום. איפה רש"י ראה את זה בפסוק? איפה בפשוטו של מקרא אנחנו רואים שהגישה שניגש יהודה ליוסף הייתה גישה של פיוס, של שלום, של אחווה? איפה זה נאמר בפסוק? ושאלה האחרונה, שכבר יוסף מתוודא לאחים ושולח אותם הביתה, נאמר בסוף הקטע הראשון, פסוק ת' י', מערו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד, וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך, וצונך ובקרך, וכל אשר לך. תגידו לאבא, ידעתי שתגיעו, סידרתי את הכל, הכל מסודר, ארץ גושם, הכל מאורגן, מסודר, בכל המובנים. שלא ידאג. אם כך, מדוע בקטע הרביעי נאמר, ואת יהודה שלח לפניו, אל יוסף להורות לפניו, גושנה, ויבוא ארץ הגושם. שמה צריך לסלוח את יהודה? מה זה להורות לפניו? אומר רש"י, לפתוח בית מדרש. מה בית מדרש? יוסף בנה שם בית כנסת. בית מדרש, ישיבה גדולה, הכל מה שצריך, הכל, שיעקב לא יהיה מוטרד, שכל המשפחה שיורדת תהיה מסודרת שם. השאלתנו האחרונה היא, מה ראה יעקב אבינו לשטוח למצרים לפניו כמה ימים קודם את יהודה? הרי יוסף המשביר לכל הארץ, על פיו אישה כל דבר, לא ירים איש את ידו בלי יוסף. מה צריך את יהודה? מה יהודה יכול לעשות ולתת יותר ממה שיוסף עשה? אלה הם השאלות. שדרכם באמת נראה פה יסוד אדיר, שגם מחבר אותנו. כל האסון הנורא שקרה, לכל השרפה הגדולה שקרתה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, פרשת מקץ מסתיימת, כשהאחים חוזרים ועומדים לפני השליט ואומרים לו, נהיה לך לעבדים, והוא עונה להם, לא, רק הגנב שגנב את הגביע יהיה לעבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. אנחנו מצפים לראות מה האחים עונים ליוסף. התורה עוצרת, נגמרה הפרשה, ההמשך בשבוע הבא. למה לא נאמר לנו בבת אחת את כל הסיפור? מדוע זה סיפור מתח בהמשכים? כביכול. דבר נוסף, מדוע האחים אומרים, אנחנו נהיה עבדים וגם אשר נמצא הגביע בידו? צריך שיהיה כתוב הפוך. מי שלקח את הגביע יהיה עבד, אנחנו לא עוזבים אותו, אנחנו איתו ביחד. ודבר שלישי, מכאן ראה רש"י, שיהודה ניגש לדבר עם יוסף, הוא ניגש לפייס אותו, לדבר איתו דברי שלום. איפה רש"י ראה את זה בפשט? מניין לאור החיים הקדוש שביגש אליו יהודה הוא יתקרב עד יוסף, עבר את כל השרים שישבו לפניהם יוסף? למה שיתנו לו לעשות את זה? והדבר האחרון, מה הצורך לשלוח את יהודה למצרים לפני כל המשפחה? הרי יוסף כבר ארגן וסידר את הכל. המפתח לכל הסוגיה נמצא בדברי חז"ל בקטע החמישי, על הפסוק ויגש אליו יהודה. חז"ל דורשים במדרש רבה, הנה ימים באים לאום השם וניגש חורש בקוצר. חורש זה יהודה, קוצר זה יוסף. חורש זה יהודה, חורש עניינו להכין את האדמה לזריעה, שהאדמה תהיה ראויה לזריעה. עד כדי כך דבר מעניין להלכה. חלק מהראשונים אומרים שאם אדם שופך בשבת מים על אדמה, לא על צמחים, על אדמה, זה תולדה של חורש. למה? כי האדמה נהיית רכה יותר וקל יותר לזרוע. חורש מכין את האדמה לזריעה, קוצר זה אחד שזרע לאדמה החרושה והכל צמח, ועכשיו הוא קוצר ואוסף את הכל. יהודה הוא החורש, יוסף הוא זה שזורע ואוסף את התבואה. פירוש הדבר, כשהאחים יורדים למצרים והשליט שם אותם בבית סוהר 3 ימים, אחרי 3 ימים הוא אומר להם, תראו, שיניתי את דעתי, במקום שאחד ילך ותשעה יישארו בבית הסוהר, 9 יחזרו הביתה, 1 יישאר בבית הסוהר. מה הייתה התגובה של האחים בקטע השמיני, פסוק כ"ט, כדי לסמן אותו? ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזו. ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור אל תכתעו בילד, ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. מה הייתה התגובה של האחים? הם מבינים זה עונש על מכירת יוסף. עונש, זהו. מה נעשה? כלום. היו דיבורים ביניהם. אותו דבר בהמשך בדרך הביתה, שמוצאים את הכסף בסכין. בסוף הקטע התשיעי נאמר ויצא ליבם ויחדו איש אל אחיו, אל אחיו, לאמור מה זאת עשה אלוקים לנו. שוב הם מרגישים שזה עונש על מכירת יוסף. פשוט. אבל אנחנו לא רואים שום איזה פעולה מצידם. הם רק אומרים, הם מבינים מה קורה. מתי האחים עשו פעולה ראשונה? כאשר הם חוזרים עם בנימין, ויוסף שולח אותם הביתה, את כולם, 11 אחים, במלון מגיעה המשטרה של מצרים, עוצרת אותם ומחפשת ומוצאת את הגביע אצל בנימין. מה התגובה של האחים? ויקראו סמלותם. פה הם כבר עושים משהו אקטיבי, הם קוראים את הבגדים. עד עכשיו הם לא עשו את זה. למה? למה? עד עכשיו הם הבינו, כמובן בהבנה הקטנה שלנו, זה עונש. מה שעובר עליהם, הקושי, הצער, שעושה בבית האסורים, להביא את בנימין, לצייר עוד הפעם את אבא, זה עונש. והם מבינים שהם צריכים לשלם על העונש. ברגע שרואים שהגביע נמצא אצל בנימין, הם אומרים, רגע, מה עשה בנימין? הוא לא היה במכירה של יוסף, הוא לא אשם. להם ברור שהוא לא גנב, להם ברור שפה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אז הם שואלים את עצמם, למה בנימין? איך הוא בעסק? ואז הם מגלים, איך הוא בעסק? כי כל ישראל ערבים זה לזה. אדם יכול לעשות דבר טוב, מישהו יודע בכלל. זה מציל חיים של אחרים. זה מועיל לציבור אחר. וחס וחלילה להפך. אז האחים בעצם מגלים שהערבים זה לזה, זה לא לעזור רק למי שמסכן. ערבים זה לזה, זה לא לעזור למי שצריך עזרה. ערבים זה לזה פעולה שהאדם עושה, לטוב או להפך, יכול להועיל לשני. או חס וחלילה להפך. לגרום נזק לשני. פה הם הבינו את הסוד של הערבות. ואז הם קוראים את הבגדים. קריאת הבגדים פירוש הדבר, יש פה שינוי. זה כבר לא מה שהיה. זה לא מה שהיה. המצב דורש שינוי. להבדיל, רחמנא ליצלן, באבלות, כשקוראים את הבגד, זה לא רק ביטוי לצער. זה בא לבטא, זהו, המצב כבר לא מה שהיה. זה משהו אחר. והמשהו אחר הזה דורש פעולה אחרת. שינוי. חל כאן שינוי. זה מה שמרגישים האחים. יוסף יהודה הרגיש את זה כבר לפני הגביע. שהוא בא לאבא ואומר לו, תן לי את בנימין, אבא. אנוכי ערבנו. עבדך ערב את הנער. אני אהיה עבד. אני אהיה ערב לבנימין. ששומע יעקב שיהודה בחיר בניה של לאה אומר אני אהיה ערב, יעקב רואה בזה שינוי. בבקשה, קח את בנימין איתך. אני רגוע. האחים מבינים את זה מתי? שרואים את הגביע אצל בנימין. יהודה הבין קודם, האחים מבינים אחר כך. ולכן כשעומדים לפני השליט, מה אומר לו יהודה? מה נאמר? מה נדבר? מה נצטדק? המילים האלו הם לא סתם מילים, הם נהפכו אצלנו להיות מושג. כל פעם שאנחנו אומרים סליחות, אם זה בשני וחמישי, אם זה בסליחות של ימי צום וכדומה, תמיד, מה נאמר? מה נדבר? מה נצטדק? פירוש הדבר. אומרים חז"ל בקטע העשירי. מה נאמר לאדוני בכסף הראשון? מה נדבר בכסף השני? מה נצטדק בגביע? מה נאמר לאדוני במעשה תמר? מה נדבר בבילה? מה נצטדק בדינה? מה נאמר לאבא שבארץ כנען ביוסף? מה נדבר בשמעון? מה נצטדק בבנימין? תראו איזה רשימה של דברים שהם מרגישים אשמים בהם. תמר, דינה, בילה, סיפור עם הבלבל יצורי אבין, מכירת יוסף, שמעון בבית האסורים. ומה, איך הכל מסתיים? אם נאמר לך חטאנו, גלוי וידוע שלא חטאנו. אני לא מבין. הרי יש פה רשימה של דברים שהם חטאו. הם אומרים לשליט, תראה, יש לנו חשבון פתוח עם בורא עולם, חשבון ארוך, הלוואי ולא יעניש. הרבה דברים לא טובים, מכירת יוסף, סיפור עם דינה, עם בילה, הכסף הראשון, הכסף השני, הכל זה בחשבון עם בורא עולם. איתך אין לנו שום חשבון. אם נאמר לך חטאנו, למי? לך גלוי וידוע. למי? לבורא עולם, לכולם שלא חטאנו, וגם לך ידוע. זאת אומרת, האמירה הזאת של יהודה בשם כל האחים, מה נאמר, מה נדבר, מה נצטדק, עניינה אנחנו מבינים, אנחנו חייבים לעשות עכשיו שינוי, והכל בגלל רשימה של דברים לא טובים שעשינו. זהו, פה נגמר הסיפור. ברגע הזה יכל היה יוסף להגיד להם שלום עליכם, אני יוסף. ברגע הזה פה נגמר הסיפור. כשיוסף שומע איזה שינוי חל בהם, הם מבינים את העומק של הערבות, זהו, המשימה בוצעה. אז למה יוסף מחכה עוד? למה יוסף עוד לוקח אותם אליו ושודינו דברים עד שהוא מתוודא? כי יוסף יודע, אבא שלח אותו. מה לעשות? א', לחבר את המשפחה. ב', לחבר את המשפחה בצורה כזאת שבעתיד יהיה חיבור, יהיה אחדות לדורי דורות. ברגע הזה יוסף יודע, את המשפחה חיברתי. אני יכול להגיד לאבא, אבא שלחת אותי, חיברתי את כולם. אבל עדיין הוא מרגיש, לא, החיבור הוא לא 100%. ואם היסוד הוא לא מחובר, הוא לא חזק, וככל שבונים יותר, מה קורה בסוף? כל הבניין נופל. והראיה, שברגע האחרון, יוסף לא יכול יותר להתאפק. הוא היה צריך עוד קצת. והוא לא יכל היה, אנחנו לא יודעים למה. ואז הוא בוכה על צווארו של בנימין. על מה הוא בוכה? הוא בוכה על מה? על חורבן הבית. על זה הוא בוכה. למה הוא בוכה על חורבן הבית? כי הוא מבין שלא הצליח, אומר השפת אמת, לחבר את כל האחים ביחד. ב-100%. וזה יפגע בעתיד. האחדות הזאת תתפורר בעתיד. היא שנאת חינם נורא, והבניין ייפול, ותהיה גלות נורא. לכן יוסף מחכה עוד קצת. לכן מובן מדוע כאן התורה עוצרת. זה לא סיפור מתח בהמשכים. בעצם באמירה הזאת, מה נאמר, מה נדבר, מה נצדק? זהו. המשפחה מאוחדת, הם מבינים מה זה ערבים זה לזה, ולכן הם גם אומרים, גם אנחנו נהיה עבדים, וגם אשר נמצא הגביע בידו. זה לא, הוא הגנב, הוא יהיה עבד ואנחנו לא עוזבים אותו, אנחנו הגנבים, אנחנו החוטאים, מגיע לנו, והוא יהיה איתנו, לא אנחנו איתו. האמירה הזאת מראה את שיא האחווה והערבות שיש ביניהם. כשיוסף שומע את זה, אין לו בעיה שיהודה, כמו שומר אור החיים הקדוש, יתקרב אליו קרוב קרוב וידבר אליו באוזן. עכשיו הוא מוכן לקבל, ואם מישהו ינסה לעצור אותו, השליט הגדול יוסף יגיד, זה בסדר. והוא עובר את כולם, מגיע אליו עד לאוזן ומדבר איתו בלחש מה שהוא מדבר איתו. לשון של פיוס, לשון של שלום, כי זה נסגר כבר. יוסף מבין, עוד מעט כולם יראו את כולם. אבל יעקב, ששומע את הכל, דבר אחד חשוב לו. שנדע לדורות, הכוח הזה של יוסף, הוא כוח אדיר. הוא יודע להתאפק, הוא יודע לעצור את עצמו, הוא יודע מתי לומר, מה לומר, איך לומר. זה לא מספיק. צריך עוד כוח של יהודה, שיודע לחרוש, שיודע להפוך את המציאות, שיודע להגיד צדקה ממני, שיודע להגיד אבא, עבדך ערב את הנער, שיודע להגיד איך אלה אל אבי והנער אלינו איתי. צריך את השילוב הזה. השילוב הזה, לדעת לעמוד ולהגיד אני לא בסדר. לדעת לעמוד ולהגיד אני עושה שינוי. ולדעת להשתמש בכוחות בצורה הנכונה. לדעת מתי לעשות, מתי לומר, מתי להתאפק, מתי לא לומר. לפעמים אי האמירה זאת האמירה הגדולה. השילוב הזה של החורש והזורע ביחד זה מצמיח. את צמר דוד אבדך מהרה תצמיח. הצמיחה תהיה מהשילוב של החרישה, של כוח ההיפוך וכוח ההיפוק. כך יכולים גם לעבור את הגלויות, וכך יכולים לחזור ולבנות את ארץ קודשנו. זה סיפור האחים. וכשמבינים את זה כך, וכשרוצים לחיות כך, אז כמה נפלא שזה מתחבר לאותה הפטרה שהזכרנו בקטע 23. על כך לך עץ אחד כתוב עליו ליהודה, את זכר כתוב עליו ליוסף, קרב אותם אחד אל אחד. את מה? את הכוחות האלו, את הכוח להרגיש מה זה ערבים זה לזה, הכוח להרגיש טעיתי, אני עושה שינוי, וביחד עם הכוח האיפוק לדעת מה לומר, איך לומר ומתי לומר. וזה מה שחזל אומרים במדרש הגדול בקטע 21, אמר לו אביו, אומר יעקב ליהודה, התחלת במצווה זו, על ידך היא נגמרת. חן התחיל והיגש אליו יהודה. המתחיל במצווה אומרים לו גמור. לכן, ואת יהודה שלח לפניו. התחלת! הראית מה זה שינוי, מה זה מהפך, מה זה ערבות. בוא, אתה תהיה הראשון שתרד למצרים. אתה תהיה זה שממך יצא הגואל בגאולה העתידה. לכן, את הלימוד הזה ניקח איתנו, נחבר אותו אלינו. כולנו נקראים על שמו של יהודה, יהודים, כי לכולנו יש את הכוח להיות ערבים זה לזה. אנחנו יודעים לעשות את זה טוב, שנפתח את זה עוד יותר. נשתמש בכוחות הנפלאים שיש לנו, לחבר את עצמנו אחד לשני, למרות שלא כולם חושבים אותו דבר, לא כולם רואים אותו דבר, אבל בסופו של דבר כולנו רוצים להרבות כבוד שמיים. אז מכוח זה נזכה באמת לאור של גאולה, לאור של תחייה, ומהאור של חנוכה נזכה באמת לאור עולם, לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור.
שבוע הבא יהיה כרגיל.